Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
עלות תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2022, והשבוע, המפורר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אורי פלג. תזת שלוש העוצמות, הצבאית, הכלכלית והמדינית, הייתה האג'נדה שבה התפאר נתניהו, אבל בלי לכידות חברתית, לא יישאר ממנה הרבה, גם לא מישראל. אחת. בינואר 2018, ערב אישור תקציב המדינה, התייצב ראש הממשלה בנימין נתניהו על בימת ועידת העסקים של גלובס. הוא הציג לאורחי הוועידה את תפיסתו כראש ממשלה. ישראל, אמר, חייבת שיהיו לה שלוש עוצמות. הראשונה, עוצמה צבאית. בלעדיה אין קיום, הבהיר נתניהו. לצורך העוצמה הצבאית יש צורך בעוצמה כלכלית, הסביר ראש הממשלה. ומניין היא תגיע? שאל נתניהו. מהכלכלה הישראלית ומהיכולת שלנו לצמוח, ענה. וכדי לייצר את הצמיחה צריך שוק חופשי, המשיך נתניהו, המגזר הפרטי. שתי העוצמות הללו יחד מייצרות עוצמה שלישית, הסביר נתניהו, וצייר משולש עם חיצים על הלוח המחיק שהיה על הבמה, עוצמה מדינית. כל העולם זקוק לטכנולוגיות הישראליות, גם הצבאיות, אמר, ולכן כל העולם מגיע ללמוד מאיתנו. תזת שלוש העוצמות ליוותה את נתניהו לאורך המחצית השנייה של העשור. הוא הזכיר זאת סביב דיוני מתווה הגז, הוא דיבר על כך בתקופת הקורונה, הוא חזר על כך שוב ושוב, עוצמה צבאית הנשענת על עוצמה כלכלית, שיחד יוצרות עוצמה מדינית. כעת, במו ידיו, הוא מפורר את שלושתן. 2. קודם כל, העוצמה הביטחונית. כלכלת ישראל הצומחת אכן נותנת לממשלה את המקורות שהיא צריכה כדי לבנות צבא רב עוצמה ולשמור על יכולותיו מרחיקות הלכת. אבל כסף קונה רק מטוסים וטילים וטנקים, לא מוטיבציה. את הרכיב הזה של המוטיבציה, שמבוסס על לכידות חברתית חיונית, נתניהו לקח כמובן מאליו ושכח לצייר במשולש העוצמות שלו. אבל האמת היא שכל הטכנולוגיה והעליונות הצבאית של צהל לא שוות הרבה בלי לכידות חברתית שתחזיק אותן. במצב חירום של מלחמה קיומית, אין לי ספק שרוב מוחץ של הישראלים שיקבלו צו 8 יעזבו הכל וילכו להילחם על הבית. אבל מה במצב קצת פחות אנוש? משהו שהוא לא מלחמה קיומית, אלא רק גיוס מילואים נרחב שלא בצו 8, עוד סבב נקודתי בעזה למשל, או להחזיק קו ביהודה ושומרון במקום הזה, גדוד סדיר שיורד לאימון, מה אז? המלחמות שידענו בשנים האחרונות לא היו מלחמות של צבא בצבא, אלא היו מלחמות התשה של צבא מול ארגון טרור, או צבא מול יחידים, או מול ישויות רחוקות וחסרות צורה ברורה. במצבי לחימה כאלה, הממשלה צריכה לכידות חברתית גבוהה כדי להיות מסוגלת לגייס את העם למאמץ המלחמתי, קל וחומר אם הוא ממושך. במצב שבו חצי עם שונא חצי עם, ולא משנה באיזה חצי אתם נמצאים, במצב שבו אנחנו מתקשים לחשוב מה הדבק שמחזיק אותנו יחד כחברה אחת, והלכידות החברתית רופפת מאוד, איך הממשלה תוכל לגייס את העם? אני פוחד מהאפשרות שנגלה את התשובה לשאלה הזו בדרך הקשה. 3. הלכידות החברתית קריטית גם לעוצמה הכלכלית של ישראל. כשיותר מדי ישראלים מרגישים שאין להם סיפור משותף עם יותר מדי ישראלים אחרים, קשה לנהל ככה גם את הכלכלה. כלכלה היא פועל יוצא של אמון. אנחנו מאמינים זה בזה שכולנו פועלים למען מטרה משותפת ועתיד משותף. אנחנו מאמינים בערכו של המטבע, אנחנו מאמינים ביציבותם של הבנקים. בלי האמון הזה, לכולנו יהיו דולרים מתחת לבלטות והכלכלה תתפורר. ב-2011 ראינו את האמון הכלכלי הזה נסדק משמעותית. ישראלים רבים הבינו שהסיפור שסיפרו להם, תלמד, תעבוד, תרוויח, אינו נכון לכולם באותה מידה. שיש ישראל של מעלה וישראל של מטה. ב-2011 הזעם הציבורי הזה זרם כלפי מעלה, הטייקונים, החברות הגדולות, הבנקים. ב-2023 הזעם הציבורי הזה מחלחל לכיוונים אחרים. הוא מופנה כלפי הממשלה, אבל גם כלפי המגזרים שהממשלה הזו מייצגת. ליותר ויותר ישראלים נמאס לשלם כל כך הרבה מיסים שמישהו אחר נהנה מהם. ליותר ויותר ישראלים נמאס לממן מטרות חברתיות לאומיות שהם אינם מאמינים בהן. אם אין לנו סיפור משותף, למה שאני אממן אותך? התפוררות הלכידות החברתית הזו עלולה לחרסם גם ביסודות של העוצמה הכלכלית הישראלית. ישראלים שבוחרים להצמיד את כספי הפנסיה שלהם למדדים זרים, כי הם לא מאמינים יותר בכלכלה הישראלית, הם רק ההתחלה. הקריאה לקנטוניזציה של החברה הישראלית עלולה להיות השלב הבא. 4. העוצמה הכלכלית של ישראל היא פרי עבודתם הקשה של ישראליות וישראלים רבים במשך עשרות שנים. פיתוחים טכנולוגיים, חדשנות בתחומי חיים רבים, התגברות על בעיות קיומיות. הישראלים והישראליות עשו הכל. הם יצרו כלכלה חסינה גם בפני הטלטלות הגיאופוליטיות והביטחוניות. פלא אמיתי במדבר. הפעם האחרונה שבה הבורסה הישראלית התרגשה באמת ממלחמה או מבצע צבאי, הייתה בקיץ 2006. כשמלחמת לבנון השנייה פרצה, מדד תל אביב 125, אז מדד תל אביב 100, ירד בחדות 10% ביומיים. אחר כך הוא התאושש והמשיך לטפס. זו הייתה הפעם האחרונה. במבצע עופרת יצוקה ברצועת עזה, שנמשך מסוף דצמבר 2008 עד תחילת ינואר 2009, הבורסה שמרה על יציבות. במבצע צוק איתן, המבצע היקר והארוך ביותר בתולדות ישראל, שנמשך כל קיץ 2014, הבורסה ירדה בסך הכל ב2% ביומיים הראשונים של הלחימה, ואחר כך תקנה, דשדשה קצת, והמשיכה לעלות. במבצע שומר חומות, שהתקיים במאי 2021, במקביל ברצועת עזה, ולראשונה גם בתוך העורף הישראלי, בערים המעורבות, מלוד ועד אקו, הבורסה ירדה ב2.5%, תקנה אחרי קצת יותר מיממה, ואז זינקה בטירוף. מבחינת הבורסה, שומר חומות לא הייתה יותר מגיהוק. כך גם מבחינת הכלכלה הריאלית, שחרף המשמעויות מרחיקות הלכת של המבצע מבחינת החברה הישראלית עצמה, או במילים אחרות, הבורסה התנתקה מהרבדים האחרים של החברה הישראלית וקיבלה החלטה. כלכלת ישראל מוצלחת וצומחת וראוי להשקיע בה גם בימים סוערים. לאחרונה, משהו בפרדיגמה הזו השתנה. הבורסה הישראלית מגיבה רע מאוד למהלכים של הממשלה. אם להיות הוגן, זה נכון שהנתונים המקרו-כלכליים עדיין מאתגרים מאוד מבחינה כלכלית, האינפלציה עדיין לא בשליטה, מה שאומר שהריבית עדיין במגמת עלייה, אבל כל העולם מתמודד עם תנאים מקרו-כלכליים דומים, רק אצלנו הבורסה מגיבה באופן חריף יותר. לראיה, מתחילת השנה ועד כתיבת שורות אלה, מדד תל אביב 125 ירד ב5.22%. אפילו מדד 500 החברות הגדולות בארצות הברית, ה-S&P 500, עלה ב3.8%. אז נכון, חודשיים מתחילת השנה הם פרק זמן קצר מכדי להסיק מסקנות נחרצות, אבל כבר ברור שלראשונה זה שנים הבורסה הישראלית מגיבה בעוצמה למה שקורה במדינת ישראל, ולא בקטע טוב. 5. ולבסוף, העוצמה המדינית. כשמשקיעים זרים או מקומיים מפנים גב לכלכלה הישראלית, כשהמגזינים הכלכליים החשובים בעולם מפרסמים סקירות שליליות על הכלכלה הישראלית, כשמראות של ישראלים שורפים כפרים פלסטינים כפעולת נקם על פיגוע טרור פלסטיני מגיעים לרשתות הזרות, כששרים ישראלים מתכחשים להחלטה של ממשלת ישראל בוועידה המדינית האזורית בירדן חרף הבהרות אמריקאיות, גם העוצמה המדינית של ישראל נשחקת. זה התחיל בקטנה. בזה שהנשיא צרפת מקרון הזהיר את נתניהו בעת שביקר אותו בפריז, כי אם ישראל תמשיך ברפורמה המשפטית, צרפת תסיק שישראל התנתקה מהתפיסה הרווחת של מהי דמוקרטיה. זה ממשיך בזה ששר החוץ הבריטי אומר שהוא לא מתכוון לעבוד מול השר לביטחון לאומי הישראלי, איתמר בן גביר. זה עלול להיגמר בכך שארצות הברית תפסיק להשתמש בזכות הווטו שלה לטובת ישראל במועצת הביטחון של האום, או גרוע מזה, שבעת עימותים צבאיים שעוד יכונו לנו, יהיו ועלות ברית אחרות לא ייתנו לממשלת ישראל את חופש הפעולה המדיני שנתנו לה עד כה כדי להגיע להישגים צבאיים. נתניהו נוהג לבטל את הביקורת שמותחת בו לא אחת, בכך שתמיד מבקרים אותו ותמיד מזהירים מפני תרחישי אימים שהתרגשו עלינו, ובסוף כלום לא קורה. כך היה כשנסע לנאום בקונגרס בזמן מערכת הבחירות, כך היה כשגרם לנשיא לשעבר דונלד טראמפ להעביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים. כמים הוא צודק לגבי מקרי עבר, לפחות בינתיים נראה שכמה דברים אכן קורים. חלק גדול מהציבור הישראלי מפנה עורף לנתניהו, לממשלה שהוא עומד בראשה, וגרוע מזה, לחלקים בחברה שהממשלה הזו מייצגת. בין שהרפורמה המשפטית תעבור מחר, או תאופסן בארון ולא תצא ממנו לעולם, הנזק החברתי כבר נעשה. משם הוא התגלגל אל העוצמות האחרות שנתניהו כל כך התפאר בהן. במשך 15 שנים ראש הממשלה בנימין נתניהו עמל כדי לבנות את משולש העוצמות הישראלי. יש לו זכויות רבות בבנייה הזו, בסיפור הזה. מה שקורה כאן בחודשים האחרונים הוא ההפך הגמור. מבוני הכלכלה הישראלית, נתניהו, יחד עם הממשלה שהקים, הפך להיות משמיד ערך לאומי. עלות תועלת, תורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט, והשבוע, המפורר, מרץ 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אורי פלג.